בו בבשרה דף צדיק טס, אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם, רב חנינא נופק לקריוסה. רב חנינא יצא לקריות, לכפרים סביב העיר. רומו לקרוא הדוד, שאלו אותו סתירה בין הפסוקים. כתוב בפסוק במלוכים, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו. מה זה 60 אמה? היינו 40 אמה אורך הקודש, ועוד 20 אמה אורך קודש הקודשים, שזה החדר הפנימי יותר. ו-20 רוחבו, ו-30 אמה קומתו לכאורה של כל הבית. הוא כתיב שמה בהמשך הפרק, ולפני הדביר 20 אמה אורך. הדביר זה הקיר שחוצץ בין קודש הקודשים לקודש. אז לפני הדביר, היינו החדר הפנימי, 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו. מקודם אמרת 30, עכשיו אתה אומר 20. אומר להו, אז הוא תירץ להם, כי כוחו שיב משפת קרובים ולמעלה. אומר כאן הרשב"ם, שהיו קרובים שעשה המלך שלמה, כמו שמבואר שם בפסוקים. היה לנו את ארון הברית, שמעליו שני הקרובים שעשה משה רבינו מזהב, ממקשה אחת, הם עמדו על הארון. שלמה המלך עשה עוד שני קרובים, של עצי שמן מצופים זהב, שהיו עומדים על הרצפה, והגובה שלהם היה 10 אמות. אז כל מה שאנחנו מחשיבים, 20 אמה גובה הבית, הכוונה משפת קרובים ולמעלה. מעל הקרובים הכל היה ריק, גובה 20 אמה. מהי קומה שמלון? למה הפסוק מחשיב את ה-20 מעל הקרובים? שיכתוב 30 של כל קומת הבית. יש כאן משמעות. יש כאן חידוש, קומה שמלון למטה כלמעלה. מה למעלה? ה-20 אמה החלולים, הריקים, אין משמש כלום. היה לך 20 אמה נטו. אף למטה ב-10 אמות תדע לך, אין משמש כלום. שאתה תבוא ותנסה למדוד מצד הארון לימין, תראה 10 אמות. מצד הארון לשמאל, תראה 10 אמות. וכל הבית הוא 20 אמה. אז איפה הארון עומד? הוא לא תופס כלום. אותו דבר, לפני הארון, הארון היה עד הסוף, צמוד לקיר המערבי. תמדוד מהדביר עד הארון, תראה 20 אמה. אז מה למעלה הם משמש כלום, אף למטה הם משמש כלום. העשר כמו העשרים. מסייע לי לרב לוי, דאמר לרב לוי ויתמר רבי יוחנן. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון וקרובים אינו מן המידה. זה עומד בנס. תמינה מאוחי ארון שעשה משה, יש לו רווח 10 אמות לכל רוח ורוח. אומר רבי נועה, אמר שמואל, קרובים בנס הם עומדים. שנאמר, והוא מנסה להוכיח את זה. כתוב שם במלוכים, וחמש אמות כנף הקרוב האחת, וחמש אמות כנף הקרוב השנית. סך הכל 10 אמות מקצות כנפיו עד קצות כנפיו. זאת אומרת, אתה מבין שאם תחבר את הכנפיים, אז זה 10 אמות. עוד כתוב שם בפוסוק אחר כך, שהקרובים עמדו בצורה כזאת, שהם פורסים כנפיים, ככה, כאילו בן אדם עומד ופורס את שתי הידיים שלו לצדדים, כשאתה נכנס מהפתח המזרחי, אתה רואה את שתי הקרובים לפניך, פורסים כנפיים, וקצה של הקרוב האחד בקיר הדרומי, והקצה השני של הקרוב השני בקיר הצפוני, ושתי הכנפיים שלהם, האמצעים, נוגעים אחד בשני. זאת אומרת, יש לך 4 כנפיים צמודים והקרובים ביניהם. אז שואל שמואל, גופיו איך אבו קיימה? הרי כל הרוחב של החדר הוא 20 אמה. 5 ועוד 5 ועוד 5 ועוד 5. איפה יש מקום לגוף של הקרובים? לכאורה אל השמה מינו בנסן עומדים. מה תקיף לו הבעיה? מי אמר לך שהכנפיים הם משני צידי הגוף? ודיל מבולטים כתרנגולים אבו קיימה. הגוף קדימה ושתי הכנפיים צמודים לו מאחורה. מסקיף לרובה ודיל מזה שלא כנגד זה אבו קיימה, אולי הקרובים עומדים בצורה שאחד יותר קדימה ואחד אחריו. מסקיף לרבה חבר יעקב ודיל מבאלכסון הנה אבו קיימה, אולי הם תפסו את הרוחב של החדר באלכסון, אז יש מקום גם לגוף. מסקיף לרבו נבריל רב ישוע ודיל מבייסה מאילוי רווח, אולי הקירות של הבית מלמעלה הם יותר דקות, אז יש קצת יותר מרחב. מסקיף לרב פופה ודיל ממי כף אבו קיימה יודעיו, אולי הם כיפפו את הכנפיים למעלה או למטה. מסקיף לא רבשי ודין משלחופה או משלחפה. אולי הם היו שמים כנף על כנף את שתי הכנפיים האמצעיות. אז אם כן, איך שמואל מוכיח את זה מהפסוק? טוב, כיצד הם עומדים? איך הפנים שלהם? רב יוחנן ורב לוזו חלמה פניהם איש של אחיו, וחלמה פניהם לבית. ולמאן דאמר פניהם איש של אחיו הכתיב בדברי היום אם הוא פניהם לבית, ומבאר הרשב"ם שהפסוק פניהם איש של אחיו שכתוב בספר שמואל נאמר על הקרובים שעשה משה, והפסוק בדברי היום אם נאמר על הקרובים שעשה שלמה, אבל כנראה ששלמה עשה אותם באותו עניין שמשה עשה אותם. עונה הגמרא לא קשה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום אז פניהם איש של אחיו, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום פניהם לבית. שאת אמרו למאן דאמר פניהם לבית, או כתיבו פניהם איש של אחיו. עונה הגמרא, ופה אי אפשר לענות, כאן בזמן שעושים, כאן בזמן שאין עושים, כי למה לכתחילה עושים אותם בצורה שאין עושים רצונו של מקום? עונה הגמרא, דמצדה להצדודה, שהם מסתכלים גם, כאילו אתה נכנס, זה נראה לך כאילו הם מסתכלים גם לבית וגם אחד על השני. דתן יאום כאילו סגר אמר, על הפסוק בדברי היומים, שכתוב, קרובים, מעשה, צעצועים הם. אז איך הוא הסביר את הפסוק? מצודדים פניהם, צעצועים זה לשון משחק של ילדים. היינו מצודדים פניהם, כתמיד הנפטר מרבו. אומרת המשנה, מי שיש לו בור לפני מבייסה שחבר, הוא מכר לו את הבור, או שזה היה באיזו צורה של חלוקה. אז בעל הבור נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים. זאת אומרת, על מנת כן הם חלקו, על מנת שהוא לא יטריח את בעל הבית וישגיע אותו בלילה. זה לא בשעה נורמלית. ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו. הוא לא נתן לו זכות להכניס לכאן בהמה, אלא ממלא ומשקה מבחוץ, ומשקה מבחוץ. וזה עושה לו פותחת, וזה עושה לו פותחת. פותחת הכוונה מנעול. בעל הבית עושה מנעול לבור, ובעל הבור עושה מנעול. אומרת הגמרא פותחת לאיכה. אמר רבי יוחנן שניהם לבור. שאת אמר רבי שלם בעל הבור, בא אל ישתמו רמאי דבוירי, כדי שבעל הבית לא ייקח לו מהמים. אלא בעל הבית, למה לי בשמו צריך מנעול? אמר רב לוזו משומחשר לשתו, כדי שהוא לא יבוא לקחת מים רק בזמן שבעל הבית נמצא. אם הוא ירגיש חופשי לבוא מתי שהוא רוצה, לפעמים בעל הבית לא בבית, הוא יבוא וייצא חשד על אשתו. לכן כיוון שהוא יודע שגם לבעל הבית יש מפתח, אז הוא לא יבוא רק בתיאום עם בעל הבית. אומרת המשנה, מי שיש לו גינה לפני מגינתו של חברו, יורשים או שותפים שחלקו בצורה כזאת, שהחיצון ויתר ונתן לפנימי רשות לעבור דרכו. נכנס בשעה שדרך בן אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בן אדם יוצאים, ולא בשעה חריגה. ואינו מכניס לתוכת הגרעין, הוא לא יכול להכניס לפה סוחרים לקנות מהירקות של הגינה שלו. העיקרון הוא, שכיוון שזה מעבר באמצע השדה, הדבר ידוע שלא נתרצה לו ברווח. אלא במה שנצטרך לו הרבה, מה שצריך לו הרבה. והחיצון זורע את הדרך. הוא השאיר לעצמו זכות לזרוע כאן, הוא רק נתן לו לעבור. אבל נתנו לו דרך מן הצד, מדעת שניהם, אם הם הגיעו להבנה על איזה דרך צדדית, שלא תפריע לבעל השדה. פה אנחנו אומרים, בטח הוא נתן לו את זה יותר ברווח. נתן לו את זה לגמרי. לצורך ההליכה. מסתום הם מחה לו את כל הדרך לגמרי להיות מיוחד להליכה. ולכן, נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה, הוא מכניס לתוכת הגרים. ואף על פי כן אומר את המשנה, ולא ייכנס מתוכה לשדה, לתוך שדה אחרת. אם הוא נכנס רק על מנת לקצר לשדה אחרת שלו, זה כבר לא. זה וזה אינן רשאים לזורה, כיוון שמסתום הזה ניתן רק להליכה. אומר רבי יהודה אומר שמואל, אמה בית השלחין אני מוכר לך. אדם שאומר לחבר שלו, אני מוכר לך את התעלה, זה אמת מים לבית השלחין, שצריך זרימה חזקה, נותן לו בית אמות לתוכה. חוץ מהתעלה, הוא נותן לו שתי אמות לתוכה של השדה. איך זה? מה הכוונה? אמה מכאן, ואמה מכאן לאגפיה. כך מבאר הרשב"ם בשם רבי יעקב בר יקר. הוא צריך לתת לו אמה מכל צד של התעלה לצורך האגפיים, היינו החיזוק של הכותל של התעלה, שאם יחסר אדמה הוא לוקח מהאמה הזאת. אמה בית הקילון או בית הסילון, שזה תעלה יותר קטנה. אני מוכר לך. נותן לו אמה אחת לתוכה. זאת אומרת, חוץ מהתעלה הוא נותן לו אמה אחת לתוך השדה. איך זה מתחלק? חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואותם אגפיים שבעצם כלולים במחירת התעלה, הם משמשים לצורך הקירות של התעלה. מי זורעם? רב יהודה אומר שמואל בעל השדה זורעם. רב נחמן אומר שמואל בעל השדה נוטעם, יכול לטוע שם אילנות. מאן דאמר זורעם כל שכן נוטעם. מאן דאמר נוטעם, זהו סובר דווקא בנטיות, שהשורשים של העליין יורדים מטה ולא מפריעים לתעלה. אבל זורעם לא, חלחולה מחלחולה. הם מחלחלים אל הקירות של התעלה, של האמה, ומקלקלים את הקיר. ואומר רב יהודה אומר שמואל, עמת המים שקלו אגפיה. בוא נגיד, היה לו אמה מכאן ואמה מכאן, שתי האמות משני הצדדים קלו, ירד כל החול שם, כל האדמה ירדה. מתקנה מאותה שדה. יכול לקחת אדמה מהשדה הזאת, לתקן את הקירות שלו. למה? בידוע שלו קלו אגפיה, אלא באותה שדה. לאיפה נעלמו? איפה נעלמה כל האדמה שהייתה פה? בטח זה התפזר לצדדים, לשאר השדה. מתקיף לו רב פופה, ולאם אלה עם היוח השפלו או לארוך. הרי התעלה שלך מושכת מים לקרקע שלך, אולי המים שלך משכו את האדמה. אלא מה רב פופה שם מנת כן קיבל עליו בעל השדה. הרי מאיפה בעל האמה הזאת יביא עכשיו אמה ואדמה על האגפיים שלו? רק מהשדה שהאמה נמצאת שם. אז כשאדם קונה אמת מים, אז הוא גם קונה רשות, שאם ייגמר לו האדמה באגפיים, הוא ייקח מהשדה. עכשיו, אז אם ככה, מה ההבדל בין האמת אגפיים לשאר השדה? הרי גם אם האמת ייגמר, הוא יכול לקחת אדמה משאר השדה. תשובה, לגבי השימוש. כשהוא מוכר תעלה, אז באמה מכאן ואמה מכאן, הוא לא יכול לקחת את האדמה, הוא לא יכול לעשות פה מה שהוא רוצה, הוא יכול לנטוע, אולי גם לזרוע, אבל לא מעבר לזה. אבל שאר האדמה בעל השדה עושה שם מה שהוא רוצה. אף על פי כן, לקונה של התעלה יש זכות לקחת אדמה משאר השדה, אם האגפיים שלו ייעלמו ויגמרו. עד כאן דף צדיק טס.